ישראל, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום רביעי, ה' אדר תשפ"ה, 5 למרץ 2025. הערב נארח שוב את דוקטור רם פרומן, שהוא יושב ראש הפורום החילוני בישראל, מחבר הספר הדיגיטלי החדש לאן פני החילונים בישראל, ולאחרונה כתב בארץ שני מאמרים בשם הנחת תפילין זו רק ההתחלה, שנכתבה לפני יומיים, והמאמר השני נכתב לפני קרוב לחודש, הנקרא המיסיונרים היהודים. ואיתו נדון בשאלה לאן פני החילונים בישראל. ולפני שנצא לדרך בשאלה הכבדה הזאת, נשמע את יוסי בנאי בשירו אני וסימון ומויז הקטן. ימים שהחילוניות הייתה חזקה בישראל.
ולפעמים כשאני כך לבדי אני חוזר לסרטאות ילדותי אל נעוריי שנעלמו עם השנים לחברים שלי ההם
כן.
הישנים
כן כן
אני חוזר אל הצבעים והקולות אל העיניים התמימות והגדולות אני חוזר אל השכונה אל עץ התות אל אפיפון אדום אדום קשור לחוט היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן אני זוכר קולנוע רקס ביומיות ומרחוק פעמונים של כנסיות ואיך רדפנו על גגות אחרי יונים לעוף איתם רצינו עד לעננים.
דוקטור רם פרומן, אתה איתנו?
כן.
שלום וברוך הבא נוסף לאולפן, לאולפן רדיו סול. ספר לנו בקצרה, דוקטור פרומן, מי אתם הפורום החילוני בישראל שאתה עומד בראשו? כמה חברים מונה הפורום? האם קיימים פורומים חילונים נוספים המשלימים את הפורום החילוני בישראל?
אנחנו קיימים פה מ-2011, אנחנו פעילים באופן רציף למאבק בהדתה בישראל ולקידומה של תודעה חילונית בישראל. קשה להגדיר כמה חברים אנחנו, כי יש כל מיני מעגלים. אני חושב שעוקבים אחרינו מספר רב של עשרות אלפים פעילים, אנשים מבחינת פעילים, אני חושב שלאורך הזמן, אני מניח שעברנו את כמות האלף פעילים שהיו מעורבים בצורה זו אחרת בפעילות, וכמובן שמעל יש את הגרעין הקשיח, שמונה כ10 אנשים, שהם אלה שמתזמרים את כל העיסוקים השונים שלנו.
וישנם עוד פורומים נוספים המשלימים את העמותה שלכם?
קשה להגיד, כי יש אנשים שפעילים בתחום הזה של, הם יקראו לזה אולי דת ומדינה, או דברים אחרים, הם פחות מזדהים כחילונים, אני מדבר על גופים כמו ישראל חופשית, או משמר החינוך הממלכתי, העמדה שלנו קצת שונה משלהם.
לפי סקר של פרופסור תמר הרמן ב-2022, הסקר קובע כך: נטולי דת בישראל בשנת 2022 היו בין 3-5%, בעיקר רוסים. חילונים 42%, עם מעט גישה למסורת. מסורתיים 30%, שהם דתיים ולא דתיים חרדים, וחרדים 20%. שאלתי אליך, את מי אתה מייצג? את נטולי הדת שהם בין 3-5% מכלל תושבי ישראל, או חילוניים עם מעט מסורת המונים כ-42% מאוכלוסיית ישראל?
זו שאלה מעניינת. אני חושב שהבעיה, אחת הבעיות היא שההגדרות שלנו הן מאוד פלואידיות. איך מגדירים חילוני, איך מגדירים מסורתי.
אנחנו מיד נגיע לזה, מיד נגיע.
אז ולכן קשה לשים את הגבול בדיוק על את מי אני מייצג ואת מי לא. ודאי שאני מייצג את ה-3-5% של נטולי דת, ואני מעריך, אנחנו בדרך כלל מעריכים שהספקטרום של האנשים שאנחנו מייצגים אותם, הוא נקרא לזה נע בין, נגיד, 10% מהאוכלוסייה, שיהיה גרעין הקשיח שמוכן ללכת איתנו באש ובמים, ועוד כ-20% שמתחברים אלינו בצורה זו או אחרת. אני אתן לך נתון אחר, מסקר אחר, שמדבר על זה שבצורה זו או אחרת כ-80% מהציבור החילוני מוטרד מהדתה במערכת החינוך ברמה זו או אחרת.
כלומר, אנחנו נגיע לזה. אז אתה...
לא, אז מה שאני מנסה להגיד זה שאם אתה לוקח 80% מאותם 42 פלוס 5, כן? זאת אומרת, איך שלא תרצה לקרוא לזה, אתה גם מגיע לכיוון ה-30 וכמה אחוזים שברמה זו או אחרת נפגשים איתנו. עכשיו, מתוכם חלק יחשבו שהרבה מהדברים שאנחנו עושים הוא לא נכון, אבל יש כמה דברים שכן נכון, ויש כאלה שיסכימו איתנו לכל אורך הדרך, אבל זה ספקטרום כזה. קשה מאוד להגיד איפה הוא נעצר. הוא ודאי לא נעצר באותם 3-5% אנשים.
אז אתה גם חושב שאולי חלק מהחילונים, שאתה גם מייצג חלק מהחילונים. החילונים שכן, שיש להם כן גישה למסורת.
שוב, גם גישה למסורת היא נושא שצריך, שלא תמיד כשאתה מבקשים אותך למלא כסקר, אז אתה יודע בדיוק מה לענות. כי מה זה אומר גישה למסורת? האם העובדה, האם גישה למסורת, האם בן אדם שהוא לא עושה קידוש, לא הולך אף פעם לבית כנסת, אבל כן חוגג חנוכה ואפילו עושה ליל סדר, האם הוא קורא לעצמו שיש לו גישה למסורת? מכיוון שפה, וזה אחת הבעיות שאני מדבר עליהן, אני חושב שהבעיה המרכזית אולי של הציבור החילוני, היא שאנחנו חיים במדינה שההגדרות של הזהות על יהודית, שהיא מאוד משמעותית במדינה, הן בסופו של דבר יושבות על מצע של דת. ועל המצע הזה יש כל מיני שכבות, יש כאלה שיקרו להם מסורת, יש כאלה שיקרו לזה תרבות, יש אפשר לדבר על מפיינים של לאום, ובעצם הכל יושב על מצע של דת, ולכן כמעט ואי אפשר למצוא חילוני שהוא חילוני באמת מובהק לחלוטין בצורה שאפשר לראות בארצות מסוימות באירופה, כי כל החילונים הישראלים נגועים, החילוניות שלהם נגועה בתרדה הזאת, שהזהות שלהם היא תמיד מתכתבת בצורה זו אחרת עם דת, בגלל שהרצון לשמור על זהות יהודית.
האם אצדק באומרי שהפורום החילוני היא תנועת פרוגרס? מהי תנועת פרוגרס? תנועת פרוגרס מאמינה במלחמה כנגד האל עד לידי מחיקתו, מבטלת את הדת, מקדמת אמונה באדם בלבד, מבטלת זהות לאומית, וכולנו אנשי העולם הגדול ללא זהות. האם אתה מתחבר לתנועת הפרוגרס כפי שאני הגדרתי אותה על קצה המדלג?
שאלה אם זאת, אני לא יודע, אני לא מכיר כל כך את המושג הזה, ואני גם ודאי לא לסמוך את ידיי על ההגדרה הזאת. אני יכול להגיד שמלחמה כנגד האל היא לא דבר שהוא כל כך רלוונטי וחשוב ביהדות. אולי עכשיו הוא ילך ויהיה יותר חשוב, אבל בתקופה היהדות בסופו של דבר עסוקה ביותר במצוות מאשר בשאלות על אמונה, ומבחינה הזאת, כמו שאתה מציג את המלחמה הזאת, היא מלחמה שהרבה יותר אופיינית לעולם הנוצרי. מצד שני,
ומה באשר מבטלת את הדת?
אז אין לי ספק ש בתפיסה שלי, א', הדתות שהיה להם תפקיד חשוב בהיסטוריה העולמית, הייתי שמח מאוד אם הם היו מסיימות את דרכן, אבל כאמור, הבעיה בישראלית היא שהדת תמיד כרוכה בעוד דברים, כמו מסורת, תרבות, לאום, ולכן המאבק הוא הרבה יותר מורכב. אי אפשר באמת להיאבק, אי אפשר גם להיות יהודי וגם להיאבק נגד הדת בישראל, לצערי.
זה התקדמות, דוקטור פרומן.
לא, בשתי
הפגישות, לא, תרשה לי רגע לומר, בשתי הפגישות הקודמות שהיו בינינו בשידור, אמרת שאתה רוצה להתנתק, אתה מעוניין להתנתק מהמסורת היהודית ולבנות זהות ישראלית בלבד. פה אני שומע.
זה בדיוק כמו שלשם אני חותר גם עכשיו. אני אומר שהזהות היהודית היא משקולת שאנחנו חייבים להיפטר ממנה, כי היא מביאה איתה את הדת.
זאת אומרת, אתה מקדם את הרעיון של ביטול הדת וקידום האמונה באדם בלבד.
כן, זה ללא ספק. לעומת זאת, המערכת היחסים של החילוניות עם הלאומיות היא יותר מורכבת. אתה כבר קרחת בבת אחת גם את המאבק נגד הדת, ומצד שני את המאבק נגד הלאום. ופה זה קצת יותר מורכב. הלאומיות, להזכיר לך, היא בעצם תופעה חילונית, שמבחינה מסוימת החליפה את הדת.
אז אתה מבטל את הזהות הלאומית היהודית?
אני לא חושב שזה היום רלוונטי. בגלל שאני מדבר על זהות ישראלית, אז מן הסתם זהות ישראלית היא לא זהות, היא לא זהות אוניברסלית גרידה. כלומר, היא בפירוש זהות לאומית. ולכן כבר כשאתה מציג אותי כמי שמקדם זהות ישראלית, אז התשובה היא ברורה, שאני כן רואה חשיבות במנה מסוימת של לאומיות. אלא ש... אין לי ספק שהלאומיות הזאת חייבת להיות מטובלת גם באוניברסליות, כי אני לא חושב שבאמת אפשר להיות חילוני אמיתי בלי לתת, שתהיה לך פינה חמה גם לרעיון האוניברסלי, ולכן אני מחפש זהות שיהיה בה תמהיל יותר מתון של לאומיות, שיאפשר לי מצד אחד ליהנות מיתרונות הלאומיות, אבל לא לוותר על יתרונות האוניברסליות.
אז לדעתך כולנו אנשי העולם הגדול ללא זהות?
לא, אני עוד פעם אומר, אני אומר שאני מחפש תמהיל שיאפשר לי מצד אחד להחזיק.
דהיינו, הזהות החדשה שאתה רוצה לקדם זה הזהות הישראלית.
היא לא כזאת חדשה, אני רוצה רק להזכיר אותה, היא קיימת כבר כמה עשרות שנים.
אז יש לי שאלה אליך, בואו נתקדם. האם אתה מצטרף להצהרתם של פרופסור יובל בשן וצופית גרנט, שהצהירו לאחרונה בתוכניתי, שבעקבות השביעי באוקטובר, אנו תחילה יהודים ורק אחר כך ישראלים? זאת ועוד, ושעם ישראל מחפש מאז השביעי לאוקטובר יותר יהודות. אתה מצטרף להצהרתם?
אז קודם כל, אני, קשה לי להתחבר לשום דבר שאומר יובל בשן או שאומר צופית גרנט. אז ודאי שזה לא כל כך אנשים שהייתי רוצה להתעלות בדעתם. אני חושב שגם הגישה, התפיסה הזאת היא שגויה מן היסוד, כי אין דווקא שביעי באוקטובר, מבחינתי הוכיח עד כמה הישראליות היא מי שעמדה במתקפה ולא יהדות, כי כמו שאתה ודאי יודע, החמאס לא הבחין בין יהודים, ערבים, תאילנדים, כל מי שהיה באזור והתקשר לקונספט הזה של מדינת ישראל או הישות הציונית, היה מבחינתם טארגט והיה ראוי לחטוף אותו ולהרוג אותו. לא בדקו קודם כל האם אתה יהודי או לא כשעשו את הטבח הזה. ולכן דווקא מבחינה פחות רציונלית, השביעי באוקטובר היה צריך להבהיר לנו עד כמה בעצם הגורל של כל מי שנמצא בחלקת הארץ הזאת הוא משותף בין אם הם ירצו ובין אם הם לא ירצו. לגבי המציאות לצערי, כי אני כמובן רואה כיצד המדינה הזאת, תהליך ההדתה שלה שכבר בעצם התחיל, הייתי אומר, אפשר למצוא את ההתחלה שלו אפילו במלחמת ששת הימים, אבל הוא ודאי שהיא התעצם ב-15 שנה האחרונות, או ב-20 שנה האחרונות.
התעצם במלחמת יום כיפור, שמרגע שמלחמת יום כיפור פרצה, אחת מהתשובות שלהם זה היה גוש אמונים.
וגוש כן, אמונים
אבל
גוש אמונים גוש אמונים אמנם התחיל אחרי מלחמת יום כיפור, אבל הוא התבסס על תפיסה משיחית, והתחילה להיווצר במלחמת ששת הימים. אז זה התחיל שם, וזה לאט לאט התחיל להתפשט, וב-15-20 שנה האחרונות אנחנו רואים איזה פולש באופן חזק לכל מאוזות החילוניות, ואין ספק שהשביעי באוקטובר זה עוד נקודת ציון שמקצינה את כל נושא הפנייה לדת היהודית, גם בקרב הציבור החילוני, זה פשוט המשך של מהלך שאני כבר עוקב אחריו וזועק נגדו כבר כמה שנים טובות, ואני רק רואה אותו מחמיר מרגע לרגע.
אז אני מבין, דוקטור פרומן, שאתה מבקש להתנתק מהזהות היהודית בת מאות השנים של משפחתך ולזהות עצמך כיהודי בלבד.
זה לא, כישראלי בלבד.
זה מזכיר לי את המאגרים היהודים מאירופה לניו יורק לפני 120 שנה, שבשנים האחרונות הם עומדים לפני דילמות זהות. אין ספק בליבם שהם אמריקאים, הספק הוא האם הם גם יהודים. זה גם קורה אצלך?
קודם כל אני חושב שהספקות האלה שלהם הם ודאי נכונים, ובמציאות של 50% נישואי תערובת, אני מניח שעם הזמן הם יהיו יותר ויותר אמריקאים ופחות יהודים בזהותם, ואין בזה שום פסול, וזה רק מהלך טבעי. לגביי, אני נמצא במלכוד הרבה יותר קשה, כי בעצם הזהות הישראלית שאני מדבר עליה, בניגוד לזהות האמריקאית, היא זהות של צערי הולכת ומתקלה. כלומר, אני יותר מרגיש קרוב להרבה מהעברים החלוצים שהגיעו לפה בתפיסתם שהגיעו לפה בשנות החל מהעלייה השנייה, ואפילו מהתפיסה היותר רווחת בציבור החילוני, כאמור בתחילת במקום המדינה, מאשר אני מרגיש מול הישראלים שסובבים אותי. ולכן בניגוד ליהודים אמריקאים שקל להם מאוד לעבור לזהות אמריקאית שהיא מאוד מוגדרת ומאוד מגובשת, אני נמצא במקום שבו הישראלים עצמם מבולבלים, לא מודעים מספיק לזהותם הישראלית, נמצאים תחת מכבש שמנסה לשכנע אותם שהיסטוריות הישראלית היא כלי ריק והאמת נמצאת ביהדות. אז מבחינה הזאת המצב שלי הוא הרבה יותר בעייתי מאשר של אותו יהודי אמריקאי.
אז אתה בעצם בא ואומר, אני רוצה להתחבר ליוסף ברדישבסקי, שאמר, עברים אנחנו, ואת ליבנו
יענבו.
ואנחנו רוצים להתפטר מהמסורת, כי היא מכבידה על גבינו. אנחנו כל הזמן שואלים איזה נע לנעול ראשונה, ואיזה לרחוץ ראשונה, ולרחוץ ידיים. וזה גם מה שבעצם בן גוריון אימץ בשנים הראשונות למדינה. אבל
כן
חל
ולא.
אבל חל מהפך.
אז כן ולא, כי א', באמת ברדיצ'בסקי, ואולי לא הזכרת, אבל עוד שם שחייבים להזכיר בקונטקסט הזה, זה את יוסף חיים ברנר.
נכון.
הם שם שניהם ללא ספק מעין אבות אידיאולוגיים עבורי. בן גוריון אני כבר לא שם ברשימה הזאת, כי בן גוריון, למרות שהיה חילוני, הרבה יותר מובהק מאשר רוב החילונים של היום, הוא למשל לא, למשל הוא לא, לעולם לא עשה סדר פסח, או לא יודע אם לעולם, אבל לפחות לא באופן קבוע, אבל אני חושב שהוא אשם בהרבה מהבעיות שאנחנו רואים עכשיו.
תכף נגיע להשמטות, אתה פשוט כאילו ראית את השידור מראש, אבל שאלתי אליך, אתה רוצה לחזור לימי יוסף ברדישבסקי שאמר, עברים אנחנו ואת ליבנו נעבוד.
כן, אני חושב שזה אחלה סלוגן והייתי
אבל זה לא עובד, דוקטור פרומן. אנחנו הולכים בעצם לכיוון שונה. היינו כבר באווירה הזאת עד למלחמת ששת הימים. בן גוריון החדיר את זה פנימה. הוא אמנם נתן שתי רשויות חינוך שונות, אבל בתוכו הוא אמר, מי הם החרדים? זה מוזיאון היסטורי, זה עוד
נכון,
מעט יעלמות.
אבל הוא עשה המון טעויות, שאין ספק שחינוך נפרד הייתה אחד מהם. בעיניי גם הפטישיזם של התנ״ך היה טעות, בעיניי הבחירה בירושלים כעיר בירה הייתה טעות, היו הרבה טעויות שאפשר לדון בהן.
וואו, אתה הולך קדימה.
כן, כי
מה הצעתך לבירת ירושלים?
תנועה חילונית הייתה צריכה לבחור בתל אביב כבירה. תל אביב היא סמל של התחדשות חילונית, ציונית, שהיא הרבה יותר מתאימה לרוחם של ברדיצ'בסקי וברנר, מאשר ירושלים על כל המטענים הסמליים והדתיים הכרוכים בה.
אז אתה לא כל כך מסתדר עם משה הס, שבא בספרו, האיטלקים הקימו מדינה ברומא, ואנחנו לא נקים מדינה שבראשה ירושלים?
כן, אני חושב שהוא טעה.
גם הוא טעה.
משה עשה, היו לו בעיות אחרות שלא ניכנס אליהם עכשיו, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שאין ספק שאני הולך היום נגד הזרם, ללא ספק. הזרם הוא משמעית לכיוון השני.
אז בוא נתייחס רגע לזרם. אני מנסה ללכת מאוד מאוד לא בקוטביות, כמו שאומרים. אתה ממליץ לנו לחיות בישראל ללא זהות לאומית יהודית. איך זה בדיוק מסתדר עם התנועה הציונית ומגילת העצמאות?
התשובה היא שאני קודם כל אני רוצה זהות לאומית שהיא קודם כל ישראלית. אז יש לכל אחד מאיתנו הרבה זהויות, ואין שום הכרח שהזהות היהודית תהיה בראש הרשימה. אגב, היא גם לא הייתה ככה, כמו שאתה בעצמך אומר, עד שנות ה-60. זה שיש, אנחנו מופעל עלינו מחבה שלם שמנסה להגיד לנו שזאת הזהות הכי חשובה שלנו, זה לא אומר שאנחנו צריכים להסכים לזה. האם נוכל למחוק לחלוטין את הזהות היהודית? לא, אבל צריך לשים אותה בצד, במקום הקטן והמרוחק שמגיע לה, ולהתרכז בישראליות שלנו. והישראליות הזאת היא גם זהות לאומית. אני לא כך מבין למה אתה עושה הבחנה בין זהות לאומית לישראליות. ישראליות היא בפירוש זהות לאומית.
אבות אבותיך.
כן, אני אומר שישראלים צריכים להיות בישראל עכשיו, הציונות מהר מאוד הבינה, ולפחות ההוגים שלה, כולל אפילו ג'בוטינסקי, כן? אבל ודאי הוגים יותר מתונים ממנו, הבינה שהיא, המציאות במדינת ישראל, או מה שהיה אז ארץ ישראל, אינו של לאום שהוא 100% יהודי, ולכן אני חושב שחלק מהתפקיד שלנו הוא לייצר לאומיות שתוכל לאפשר ל-100% מתושבי המדינה הזאת להרגיש כחלק מהלאום הזה ולא רק ל-80% מהם.
מתי אבות אבותיך התגלגלו לארץ ישראל?
בשנות ה-30.
ולמה בחרו להגיע לארץ ישראל ולא לאמריקה? כי לא היה סרטיפיקט?
אני מניח שכולם היו, לא, אני חושב שכולם היו ציונים, למרות שהם היו חילונים מובהקים, הם היו ציונים, כמו ברנר וריצ'סים, היו ציונים חילונים, הם הבינו, כמו הרצל. הרי מה הסיפור של הרצל? הרצל בסך הכל מבין שבמציאות שנוצרת באירופה של לאומיות, של עליית הלאומיות, ותחילת עליית גם הגזענות, אין מקום ליהודי בקרב אירופה, ואין מקום בחלוקה הזאת ללאומים, וכדי לפתור את הבעיה הזאת, צריך לייצר לאום ישראלי, בין אם זה יהיה בארץ ישראל, או בארגנטינה, ואחר כך אפילו אולי באוגנדה. כלומר, התפיסה הזאת הייתה משותפת גם לאבותיי, לסבים שלי.
דהיינו, אם נדבר רגע על הרצל, לאחר הרעיון הראשון שלו, לפתרון הבעיה היהודית שהוא אמר, נתאסף כולנו ליד הסטפן קירשה, דהיינו הכנסיית סטפן, ונתנצר, שהוא ירד מהרעיון הזה, הוא הבין שהמסורת היא בעצם אבן הפינה לארץ ישראל.
לא, ממש לא. זה ממש, ממש עיוות. עיוות של, של, של הרצל, כי
הרי,
הרצל...
רק דקה, עוד דקה, תרשה לי להשלים. הרעיון של ארגנטינה ואוגנדה, זה לא אוגנדה, זה קניה, ואלריש נפל, משום שאמרו, מה לנו ולחבלי הארצות האלה? אנחנו מחוברים לארץ ישראל בלבד, שנקראה אז פלסטינה. גם הוא ראה את הדבר הזה. הספר אלט נולן.
בוא נעשה סדר קצת כרונולוגי, כי אתה קצת
מבלבל. בבקשה.
שלב ראשון, הרעיון שלו הוא שכולם התנצרו. אגב, רעיון מדהים, מבריק, רק הגיע כ-200 שנה מאוחר מדי. זאת אומרת, אני הייתי, אם אפשר היה לגרום לכל היהודים להתנצר 200 שנה לפני זה, אני חושב שזה היה הפתרון הכי נכון לבעיה היהודית, זה היה מונע מאיתנו את כל הפוגרומים, וודאי את השואה, וכל הסיוטים שנגרמו לנו. בתקופה שהרצל הוגה
את הרעיון... אני רוצה פה לומר לך, בשנת 1771, קרה פוגרום גדול, חלמיניצקי, שקרוב ל-770 קהילות נכחדו.
אז, אני מדבר על 200 שנה, 200 שנה זה בסביבות 1700.
1700, כן, זה היה 1770
ומשהו. המפתח הוא, היו גם פוגרומים גם בתח ותת, והיו גם פוגרומים...
הם אפרופו...
וכן הלאה, אבל הם היו פוגרומים דתיים.
דתיים, כנגד היהודים כדת.
כנגד היהדות כדת.
כדת, כן.
באותה עת, להתנצר, היה יכול לפתור את כל הבעיה. מה שקרה זה שהחל מסוף המאה, בעצם באמצע המאה ה-19, אבל הרעיונות כבר התחילו במאה ה-18, כשמתחילה כל הנושא של לאומיות, וכשהרצל מגיע, כבר הלאומיות היא הקריטית ולא הדת, אז להתנצר כבר לא עוזר. היא כבר תופסים את היהודים לא רק כבני דת אחרת, אלא כבני גזע אחר, לאום אולי, וספק אם הם שייכים לאותם לאום. ולכן הוא מבין, עוד לפני שהוא כותב את מדינת היהודים, הוא מבין שהרעיון של להתנצר כבר לא ישים. כשהוא כותב את מדינת היהודים ב-1896, הוא עדיין כותב, הפלסטינה או ארגנטינה, מה שיתנו לנו אנחנו ניקח.
אני לא זוכר שם ארגנטינה, אבל אני זוכר פלסטינה.
כן, כן, אז יש שם הטקסט שאומר, פלסטינה או ארגנטינה, מה שיתנו לנו זה מה שניקח. יש יתרון בשיווק. לפלסטינה, אבל אתה יודע, זה רק יתרון שיווקי, זה לא יותר מזה. הוא בפירוש רואה את כל הציונות, כמו שהיה צריך לראות אותה, כפתרון לבעיה אד הוק של היהודים באירופה. מאוחר יותר, כשמתחיל כל פולמוס אוגנדה, ומתחיל, והוא גם מבין שבעצם הקהל הראשון שלו הוא לא דווקא היקי מבינה שהוא קיווה משכילים, חילונים, אלא דווקא אנשים יותר
החלוצים מרוסיה.
ביוק, אנשים יותר מסורתיים ממזרח אירופה, אז הוא מבין את כוחה של המסורת בסוף ימיו.
אבל הלאומיות...
הכרונולוגיה, אתה קפץ את השלב, זאת אומרת, אתה טענת, הוא הלך לציונות כי הוא הבין את כוחה של המסורת, זה לא נכון. קודם כל, הוא הלך לציונות, ורק אחרי מדינת היהודים שהוא כתב אותה, הוא הבין את כוחה של המסורת בקרב יהודים שהוא לא הכיר לפני זה.
אבל לפי הבנתי, הלאומיות תפסה את מקומה של הדת ב-1848. אם בעבר...
באביב העמים, אבל...
באביב העמים, אם בעבר היו שואלים בפינה מי יושב שם, בעבר אמרו לו, זה בן דת משה. לאחר 1848 שואלים מי יושב שם בפינה, הוא צרפתי בן דת משה.
כן, אבל אתה בעיקרון צודק, אבל זה לא דבר שקרה בן לילה.
לא.
אביב העמים היה רק... קלמינה, איזה הגעה לשיא של תהליכים ורעיונות שהסתובבו כבר כמה עשרות שנים קודם לכן. ולכן אני נזהרתי ואמרתי, לא רציתי לנקוב בתאריך שאתה נקבת, אלא הסתכלתי על זה קודם, כי חשבתי שהרעיונות שהבשילו ב-1848, הם בסופו של דבר התחילו להתפתח כבר אפילו בסוף המאה ה-18, בקרב הוגי הנאורות וכל הדברים האלה.
אז אתה רוצה, איך אתה חי עם מגילת העצמאות?
מגילת העצמאות זה מסמך שאני לא, אין לי יותר מדי חיבה אליו, ומלא כל מיני משפטים שאני מטיל לספק בחוכמתם ובנכונותם אפילו, כמו בארץ ישראל קם העם היהודי. למרבה המזל, האום קפה על כותביו משפט אחד, כדי שהוא יוכל
להכיר בו
את ההכרה, והמשפט הזה הוא המשפט שהיום מתייחסים אליו בעיקר במגילה כמגילת העצמאות, וזה כשנושאים את מגילת העצמאות על הדגל, אז מדברים על המשפט הזה, בכלל משפט שלקוח מהדרישה של האום, והוא כמובן, איתו אני מאוד, אליו אני מאוד מתחבר.
והוא, מה המשפט, אולי תאמר את
זה למעלה? שמדינת ישראל תהיה פתוחה, איך זה, לא זוכר בדיוק, תהיה פתוחה לכל, ללא הבדלי, דת, גזע, מין וכל הדברים האלה. כל הבסיס לדמוקרטיה שלנו שהוא בעצם העתקה מהאום.
אז איך אתה, או הפורום החילוני, נערך למהפכה הרוחנית המתחוללת בישראל מאז השביעי לאוקטובר, ואני אמנה רק חלק מהם. ישנה הערכה של כ-400,000 פוטנציאל חוזרי בתשובה. זמרים ידועים הפסיקו להופיע בשבת. עברי לידר מברך ברכת שהחיינו לפני הופעתו האחרונה באולם אקספו תל אביב. בבית ספר אוהל שם ברמת גן, זה אתה גם כתבת במאמרך השבוע, הנקרא הנחת תפילין זו רק ההתחלה, בבית ספר אוהל שם ברמת גן, הקים לאחרונה דוכני הנחת תפילין בשטח הציבורי של בית הספר. והדבר האחרון הוא, רוב מכינות קדם צבאיות מקשרות את הלאום למסורת. איך אתה חי עם כל זה?
קודם כל, שום דבר ממה שאמרת עכשיו לא התחיל בשביעי באוקטובר. אנחנו יוצאים נגד הדברים האלה כבר עשרות שנים. הוא קיבל עוד, כמו שאמרתי, 70 באוקטובר היה איזה מין נקודה שדחפה עוד והגדילה והעצימה תהליך שכבר היה. תהליך ההדתה של מדינת ישראל כבר מתקיים הרבה שנים. 70 באוקטובר זה שוב, זה עוד נקודת ציון שהפכה אותו עוד ליותר קיצוני ממה שהוא היה. אני, אין לי אלא לזעוק את זעקתי ולקוות שהיא תיפול על מספיק אוזניים כדי שיווצר פה מיעוט שלא יסכין לזרם הזה. זאת אומרת, דיברנו
והיה קודם כל... והיה והוא לא יסכים, ויש, נגיד שיש לכם שם 100,000 איש. מה הצעד הבא?
תראה,
יש לך 100,000 איש שמסכימים 100% עם דעותיך.
אז אני אגיד כמה דברים. דבר ראשון, ההיסטוריה היא אף פעם לא ליניארית. את הרעיון, כמו שאתה מראיין אותי, אבל הפוך, היית יכול לראיין את מעט החרדים שהיו פה ב-1948, לאחר קום המדינה, ולהגיד להם, מה, אתם הולכים נגד הזרם. הזרם הוא שכולם התחלנו, אתם תקועים עם איזה תפיסת עולם שדינה להתקלות, כמו שאתה עצמך ציינת, שבן גוריון חשב
ראה אותם כמוזיאון.
כמוזיאון. אז מה לכם ולזה? תחברו לרוב, ועובדה שהם לא חברו לרוב, עובדה שגם הדתיים הלאומיים לא חברו לרוב החילוני, ולמגמות החילוניות, ותראה מה קורה היום. אז באותה מידה ההיסטוריה גם יכולה להתהפך שוב, אין היסטוריה יפה לא הולכת בצורה של קו אחד רציף. בתקופות הקשות, אתה צריך פשוט לסגת, להתחזק, לשמור על עצמך, לדרוש הגנות, ולחכות עד שהדברים יסתובבו. זה דבר אחד. דבר שני, זה שאני חושב שככל שהזרם הזה מתחזק, הוא מייצר תנועת נגד. ככל שיש יותר אנשים שגם מחצינים את החזרה שלהם לדת, הם מקוממים עליהם אנשים שלפני זה זה לא הפריע להם. ולפני זה היה להם יחס, נקרא לזה, אדיש.
אנחנו תכף נדבר מחבב. אנחנו תכף נדבר על זה. אבל אולי תרשה לי, לפני שאנחנו נתקדם, בוא נצא לשיר נוסף של יוסי בנאי, האומר מרוב אהבה. אם אתה שואל אותי, רם, איזושהי אהבה צריכה להימצא בין כל הזהויות בישראל.
שההוא אוהב את ההיא, תמיד הוא אומר לה, חוזר ואומר לה, כמה היא אלוהית, כמה היא אלוהית. שענה אוהב עננה, תמיד הוא אומר לה, חוזר ואומר לה, את כל כך עדינה, את כל כך עדינה. ורק אני מרוב אהבה שותק, ורק אני מרוב אהבה שותק, ורק אני מרוב אהבה שותק, אני מרוב אהבה שותק, מרוב אהבה שותק, שותק. כשחזרו אוהב תזבובית, תמיד אומר לה, חוזר ואומר לה.
רם, אתה איתנו?
כן.
יפה. אני מקווה שאתה מצטרף לבקשתי, שאהבה מסוימת צריכה לסרור בין כל הזהויות בישראל.
אהבה, אתה יודע, יש אנשים, היא גם משהו שאפשר לרתום לכיוונים שהם לא בהכרח חיוביים. אני חושב שהדתיים עושים מאוד יפה שהם מנסים להציג אהבה כתירוץ למתקפות מאוד קטלניות שלנו.
האם לדעתך קיימת בישראל כפייה דתית? ולפני שאתה עונה, תרשה לי רגע שאני אספר לך מחוויית ילדותי. אני זוכר, אני תל אביבי, אני זוכר שבשנות ה-50 הייתי ילד בן 5-7, וברחוב דיזינגוף, איפה שהיה פעם רובל, עמד אדם נמוך קומה שמחר סיגריות. השיטה הייתה שאדם שרצה את הסיגריה נתן לו בכף היד איזה מין שטר מקופל, ובתמורה הוא קיבל חפיסת סיגריות שנכנסה מיד לכיס הקונה. כשרות, מסעדות לא היו פתוחות, בתי קולנוע לא היו פתוחים, הצגות לא היו, מסעדות רובם היו כשרות. אתה עדיין טוען שקיימת כפייה דתית בישראל לעומת שנות ה-50?
התשובה היא שקודם כל צריך לעשות הפרדה בין כמה דברים. דבר ראשון, כפייה דתית קיימת, ויש כמה, קודם כל כפייה בחוק קיימת, בין אם זה בענייני נישואים וגירושים, ומבחינה מסוימת גם בענייני קבורה. יש לא מעט דברים שבהם אתה לא יכול לעשות את הדברים אלא על פי דת, וזה כבר כפייה דתית. לגבי הנושא של המסעדות והבתי קולנוע וכל הדברים האלה, צריך להבין שגם בצרפת, למשל, עד לפני 60 או 70 שנה, הרוב הדברים היו סגורים ביום ראשון. זה ככה נהג העולם אז, העולם השתנה. והעולם השתנה והסיבה והדברים פה השתנו בהתאם למה שקורה היום בעולם. אי אפשר להשוות את העולם של היום לעולם של 60, לפני 60-70 שנה. כשאני משווה את מצבי לעומת מצב חילוני בארץ אחרת, אז קודם כל הנושא של תחבורה ציבורית בשבת זועק לשמיים. דבר שני, נושא הכשרות רק הולך ומתעצם, ואני מזכיר, ואני מזכיר שמסעדות זה לא שאלה של כפייה, אבל כשאתה הולך לצבא, או אתה משרדי ממשלה, או יש מלא מקומות שבכפייה חייבים להיות כשרים, ואתה לא יכול לקבל שם אוכל לא כשר, גם אם אתה מתעקש על כך. אז ודאי שיש כפייה דתית בישראל, ואני לא חושב שהדוגמאות שאתה נתת הן רלוונטיות לשאלה.
אז אולי ניתן לך דוגמאות אחרות. בנושא הכשרות בצבא, זה היה הרעיון של בן גוריון, להביא את כולם יחד, שמה יאמרו, האוכל לא כשר, והאוכל כן כשר. זה היה הרעיון שלו.
לא, זה ממש לא הרעיון שלו, זה התפתחות שמתחילה בכינון הברית ההיסטורית בשנת 1935, אם אינני טועה, וזה לא רעיון של בן גוריון, אלא הישחטות של בן גוריון מצד...
ב-1920, רם, בן גוריון מבקש להקים בחירות ראשוניות במוסדות יהודיים, והוא פונה לדתיים, ואומרים, תצטרפו אלינו. הם אומרים לו, כן, עם שלושה תנאים.
הברית ההיסטורית מתכננת בשנות ה-30, לא בשנות ה-20, ואחד הדרישות שלה, זה כשרות
במוסדות.
זה לא היה רעיון של בן גוריון, זה לא היה רעיון של בן גוריון, אלא הוא נסחט פוליטית.
אבל אם אתה רוצה בעצם גם כיום, גם התחבורה הציבורית בארץ כיום מתחילה להתרחב בשבת, נכון שזה לא, הכספים לא באים ישירות מהממשלה, אלא דרך העיריות, העיריות מקבלות את הכספים מהממשלה, אבל התחבורה הציבורית בשבתות נראית יותר ויותר מתקופה לתקופה. באשר לכשרות, כל מסעדה עושה כשר או לא כשר בהתאם להבנתה ובהתאם ללקוחותיה. אין פה עניין של כפייה. באשר לקבורה, היום ישנם לא מעט בתי קבורה לחילונים, נכון זה עולה כסף, אבל אתה יכול היום להחליק, לא להיקבר
לקבורה. הדברים אלמנטריים, כמו קבורה, אתה צריך לשלם הרבה כסף כדי לקבל את הזכות האלמנטרית שלך להיקבר אזרחית. בנושא נישואים וגירושים גם זה לא צריך להיות. עכשיו, לגבי כל מה שאמרת, תראה, יש דברים שהם כפייה על ידי חוק, יש דברים שהם כפייה על ידי לחץ, נקרא לזה פסיבי-אגרסיבי, כן? כלומר...
אבל איפה בעצם, איפה יש פה על ידי חוק, גם בחוק הגירושים,
נישואים וגירושים? אז אני אומר אותם, כפייה דתית לא חייבת, כפייה דתית לא חייבת להיות על פי חוק, והדתה ודאי שלא חייבת לבוא בכפייה. אוקיי? אני חושב שהדיון...
רם, אני הולך בתל אביב, אני נשארתי תל אביבי, זה לא תל אביב של שנות ה-50 ו-60 וה-70.
אבל זה לא עולם של שנות ה-50. גם ניו יורק היא לא ניו יורק של שנות ה-50, וגם פריז היא לא פריז של שנות ה-50.
הם לא, אבל...
כל הערים זזו לכיוון של מסחר פתוח 7 ימים בשבוע, תחבורה 7 ימים בשבוע, זה דבר שלא היה.
אז איפה הייחודיות שלה, אז איפה הייחודיות השבת? טוב, אשאל אותך אחרת, אני כבר אקפוץ על כמה שאלות. אנחנו ידועים שהנחלנו את השבת לכל שלושת הדתות המונותאיסטיות. השבת היא זו שנתנה את הרעיון לנצרות של יום ראשון ולמוסלמים ליום שישי. איפה תתבטא השבת בחיי היום יום שלנו? אלא אם כן אתה בא עוד פעם ואומר, אני מבקש לנתק את עצמי מכל עברי המסורתי והדתי.
בוא נעשה סדר. הרעיון של יום מנוחה כבר היה קיים לפני היהדות. היהודות לא המציאה אותו. היהדות לא המציאה אותו, אלא בסך הכל שיווקה אותו לנצרות.
ולאסלאם, ואנחנו הולכים אחורנית 3,500
שנה. באמצע של השיווק לנצרות, אני לא בקיא מי שיווק את זה לאסלאם, יכול להיות שכבר הייתה נצרות שגם שיווקה את זה, אבל לא ספק זה. אם יש מה שאפשר להגיד לגבי המצאה מקורית יהודית, זה איך לקחת את הרעיון הזה היפה בבסיסו של שבת, ולהפוך אותו למזוות עולם עם דיונים בשאלה של כמה נייר, האם צריך לחתוך את הנייר טואלט מראש, וכן
הלאה. אבל איש לא מחייב אותך להיכנס.
לא, אבל זה קודם כל שנבין מה המסורת שלנו.
לא.
היופי של המסורת היהודית הנפלא הזה, לקחת רעיון יפה כמו יום מנוחה, ולהפוך אותו ליום שהוא כולו סיוט של מיליון חפים שעושים את כל היופי שבו. זו דעתי לגבי מה התרומה של היהדות לעולם בנושא השבת. אני יכול להגיד לך בצורה הכי פשוטה שיש, שמבחינתי עם יום המנוחה יש שבת או ראשון או רביעי, זה לא משנה לי אפילו קצת. אפילו כלום זה לא משנה לי. יותר נוח לי יום ראשון, כי זה יותר קל לעבוד בחול, ויום רביעי אולי מקשה על לעבודה מחול. חוץ מזה, אני לא יכול לחשוב על רעיונות למה שבת יותר טוב מאשר ראשון או כל יום אחר בשבוע.
ארוחות יומי שישי בשבת עם משפחתך, אני מסוכנע שיש לך מהם חוויות טובות. למה לבטל את זה? למה לבטל?
ארוחה משפחתית, שאין לה שום סממן דתי, היא לא... היא לא רלוונטית, כאילו מה זה משנה...
אז למה לך לקיים אותה ביום שישי? תקיים אותה ביום שלישי.
אני עוד אומר, אני מקיים אותה ביום שישי כי זה הכי נוח, כי בשבת יש חופש. אם מחר יהיה יום חופש ביום ראשון, אז הרבה יותר הגיוני יהיה לקיים את הארוחה הזאת במוצאי שבת, ולא אין לי שום בעיה עם זה. אני אדיש לשאלה באיזה יום אני עושה את זה.
אז אתה בעצם רוצה לשכנע אתנו המאזינים, שכל היופי שהיהדות... הביאה איתה במשך 3,500 שנה, בטלה ומבוטלת.
אני רוצה להגיד ככה.
לשרירין ולא קיימין.
א', אני חושב שאנחנו נותנים הרבה יותר מדי קרדיט ליופי הזה, אני לא חושב שיש כל כך הרבה יופי שהיהדות הביאה, אני כן יודע שהיא הביאה הרבה גועל נפש, ובעיניי היהדות כדת, היא גם היא דת נוראית בפנקסנות שלה, באובססיית החוקים שלה, באובססיית האיסורים שלה, היא דת בעיניי דוחה. כמובן שבהיסטוריה היהודית החילונית יש כמה פסגות מאוד מרשימות, שאני אשמח להיות קשור אליהם, אבל אני גם אשמח להיות קשור גם לאנשים כמו שייקספיר, למרות שאין בהם שום דבר יהודי, אז זה לא כל כך משנה לי. מה שאני מנסה להגיד, שהשאלה היא לא עד כמה היהדות יפה או לא, אלא מה המשמעות של הזהות היהודית לחילוני בין ימינו. ולטענתי, הזהות היהודית הזאת היא כל כך מסוכנת עבורו, שעדיף לו לוותר על מעט היופי שיש בה, ולא להיכנע לכל מה שהיא גורמת לו במדינת ישראל.
אני מניח שאתה בעד הפרדת דת ומדינה.
לא חושב שזה אפשרי במדינה.
אבל מה נעשה שבן גוריון אמר, לא נשחרר את הדת מציפורני השלטון, שמה ישתוללו.
ועכשיו הם משתוללים עם השלטון, אבל אני עוד אומר, אני לא חושב...
מה היה
לא,
קורה עם זה? אז מה היה
לא
קורה?
אני לא מתערב בדיונים של הפרדת דת ומדינה, כי בעיניי כל עוד המדינה יהודית, אז אי אפשר להפריד דת ומדינה. אז כדי להפריד את הדת מהמדינה, קודם כל צריך להפריד את היהדות מהמדינה. ברגע שהמדינה הזאת תהיה מדינה ישראלית דמוקרטית, ולא מדינה יהודית ודמוקרטית או מדינה יהודית, אז נוכל לדבר על הפרדת דת ומדינה. כל עוד זה לא קורה, כל הדיונים האלה הם דיוני סרק.
כמה, אתה יודע, אני מנסה מאוד להתחבר לרעיונות שלך, כי בחלקם אני מבין מאיפה שאתה, לאן אתה חותר. אבל כמה... איזה אחוז אתה יכול לאגור מסביבך, מאוכלוסיית המדינה, שתתמוך ברעיונות שלך?
נשמע, אני צריך לשאול את עצמי שאלה מאוד פשוטה, שאלה, ואני הולך איתה בכיוון של בדיוק הפוך מאיפה שהעולם הולך אליו. האם אני דבק באמת ומאבד קהל, או שאני עושה שקר כדי לקבל קהל? היום הטרמפיזם מדבר על, רוצה שנעשה, אין לו שום בעיה עם זה שנעשה שקר כדי לקבל כמה שיותר קהל. הגישה שלי היא הפוכה, מה לעשות, מיושנת תקרא לה. אני חושב שיש אמת, והאמת הזאת היא כואבת מאוד לציבור החילוני. אני חושב שהציבור החילוני, הדרישות שאני מעמיד בפניו, שאני רואה בהן הרשי הצלה שבלעדיהן הוא לא יוכל, הוא יתרסק, ואנחנו רואים את זה מיום ליום איך זה נבואתי מתגשמות, זה שהזהות היהודית שלו והממלכתיות שלו, זה שני הגורמים שעומדים בבסיס של הכישלון שלו להיות שחקן משמעותי במדינת ישראל, או בכלל לשמור על עצמו במדינת ישראל. ואם הוא לא יתפקח גם מאשליית הממלכתיות וגם מאשליית הזהות היהודית, הוא דינו כליון, לפחות פה, לפחות במדינת ישראל. אז עכשיו השאלה היא, אתה בעצם שואל אותי, למה שלא תטשטש את האמת שלך.
לא, 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 לא.
תתרכז בכל מיני דברים שיש לגביהם יותר קונסנזוס, למרות שאתה לא מאמין בהם. למשל, תישא איזשהו דגל שקרי של הפרדת דת ומדינה שהרבה יותר חילונים יוכלו להצטרף אליו, אבל שאתה יודע שהוא קשקוש בלבוש, ולא תלך עם האמת שלך. אז אני בחרתי ללכת עם האמת שלי ויהי מה.
אז תרשה לי, כדי לחזק את האמת שלך, לצטט מהמאמר שלך השבוע, הנחת תפילין זו רק ההתחלה, בפסקה האחרונה, ואתה כך כותב, המציאות שמחכה לנו אינה נעימה, כמיעוט שחייב לשמור על עצמו ועל התנכלויות תרבותיות. זה לא נעים, אבל אפשר להתמודד עם זה. אולם הציבור החילוני מעדיף להמשיך ולשקוט בפנטזיות, במקום להתמודד עם המציאות. הפנטזיות האלה גורמות לו להמליך אנשים כמו בנט ולהיכנע לתהליכי הדתה הלאומנות, שסופו של דבר יובילו אותנו לאבדון.
כן, זה בדיוק מה שניסיתי להסביר לפני.
אבל אני לא רואה שישנם מצטרפים לדעותיך. אני למשל כל יום קוראים כותבים. לא הייתה עד עכשיו שום תגובה למאמר הנחת תפילין זו רק ההתחלה. יכול להיות שזה מוקדם מדי.
יכול להסתכל באינטרנט, אתה פשוט, קוראים כותבים הרבה פעמים פשוט מגיבים כי הדברים מאוד מפריעים להם ומעצבנים אותם. אני דווקא, אם תסתכל על התגובות שהמאמרים שלי מקבלים באתר הארץ באינטרנט, אז תראה שיש רוב מכריע שתומך. בעמדותיי, אגב, לא תמיד מבין אותם עד הסוף, אבל תומך.
רם, תן לנו מספר עם פנטזיה. כמה יכולים מהישראלים ללכת איתך היום עם רעיונותיך, ובעיקר עם הציטוט שציטטתי כרגע? 100,000?
השאלה היא לא כמה אנשים יכולים, אלא מה יקרה אם כל היתר לא יבואו. אנחנו מנהלים את המלחמות הלא נכונות.
אומר לך מה יקרה. אז מי שפחד שב-2060 החרדים יגיעו ל-33%, אז יש כבר הנחת רווחה, הם לא יגיעו ליותר מאשר 27%, משום שהילודה יורדת מ-8.4 לנדעתי ל-6.1.
כן, אבל זה רק אחת הבעיות שאנחנו מתמודדים איתה. נכון, בעיה מרכזית, אנחנו מתמודדים עם החרדים, ואנחנו מתמודדים עם הדתיים הלאומיים, ואנחנו מתמודדים עם המסורתיים. הנה, כל הסיפור של הנחת תפילין זה בכלל משהו שהוא מגיע ממסורתיים, הוא לא מגיע במקרה הזה לא מדתיים לאומיים ולא מחרדים. יש לנו קואליציה של שלוש קבוצות ששלושתן עוינות את הרעיון החילוני בצורה זו או אחרת, עוינות את הציבור החילוני בצורה זו או אחרת, ובסופו של דבר אנחנו נותנים להם להרוס אותנו, כי אנחנו מגיעים לקרב מבולבלים, והשם בבלבול הזה זה קודם כל הזהות היהודית שלנו, שבעצם מונעת מאיתנו לבצע את המלחמה שאנחנו נדרשים לה, מלחמה תרבותית כמובן, חס וחלילה לא מלחמה פיזית, בגלל שאנחנו שבועים בכל מיני כבלים שבעצם מאפשרים להם לעשות בנו כרצונם.
אז אולי אתן לך עוד פתרון, שבמערכת הבחירות הקרובה, אני מקווה שתבוא לפני עוד שנתיים, כל השמאל, המרכז הישראלי, המרכז של השמאל ושל החילונים, ילכו כולם למערכת בחירות. ואנחנו אז נוריד את הקואליציה החרדית, ההרסנית, מהשלטון, וחלק, אולי חלק ממעייבך, יגיעו לפתרון. זה, אני מחפש תמיד...
אני חושב שזה צעד, זה צעד הכרחי, אבל רחוק מלהיות מספיק.
בוא תתחיל עם זה, בוא נתחיל עם זה.
שלא לדבר על זה שכל מובילי המחאה עכשיו, ולא כולם, אבל הרבה מהם, בכלל חושבים שהפתרון הבא שלנו צריך להיות בנט, נפתלי בנט, ואני מבחינתי ממשלה בראשות נפתלי בנט, היא לא משמעותית יותר גרועה.
לך על אייזנקוט, לך על אייזנקוט.
אבל גם אייזנקוט הוא ודאי לא קרוב לעמדותיי.
אז מי, איזה פוליטיקאי?
אנחנו מדברים על פלסטר לטווח קצר, יכול להיות, וגם אייזנקוט לא יוכל לנהל ממשלה בלי כל מיני, לקחת או את החרדים.
לא, למה?
את הלאומים.
אייזנקוט יכול לקחת...
כי הדמוגרפיה, אנחנו לא רוב. אנחנו לא רוב, שלא נדבר על זה, שרוב החילונים גם לא מוכנים ללכת עם הערבים, וגם אצל הערבים יש הרבה מהם שהקרבה ביניהם לבין החרדים יותר גדולה מאשר אלינו. אנחנו מיעוט, אנחנו לא יכולים להוביל. אנחנו יכולים לייצר איזושהי קוניונקטורה, שמישהו שהוא ספק מהמחנה שלנו, יכול להוביל תוך כדי טשטוש כל העמדות שלו. אנחנו לא יכולים באמת לקדם את העניינים שלנו, זה משהו שלא קיים היום במדינת ישראל. אבל אנחנו לא יכולים להכיר בזה.
ולפני שניפרד הערב, כי השעון כבר מזמזם לי באדום, מה היית רוצה, דוקטור פרומן, שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
אני רוצה שהם יזכרו שכל חילוני במדינת ישראל צריך להבין שהזהות היהודית שלו היא עקב האכילס שמאיים על, למעשה על קיומו התרבותי לטווח ארוך. ואם הוא רוצה להמשיך להיות חילוני ישראלי, הוא צריך להבין שהוא צריך לעשות בדק בית בשאלת יחסיו עם הזהות היהודית שלו.
תודה לדוקטור רם פרומן, היה לי תענוג מאתגר לשוחח איתך הערב, ואיך אמר השופט, השופט, שכחתי את שמו, תם ולא נשלם.
תודה רבה.
ולסיום, מאזינות ומאזינים, שאלת החילונים בישראל לאן נשאלה כבר לפני קום המדינה, ועדיין אקטואלית. הפתרון לדעתי, כל מגזר בישראל יחיה לפי אמונתו, תוך התחשבות בצרכי המדינה ובשאר מגזרי החברה בישראל. תודה לאבנר טכנאי השידור ולשוקי בהפקת השידור. נסיים שוב עם יוסי בנאי בשירו אהבה בת 20. ערב טוב מבן שפט, תחקיר עורך ומגיש, שלום שלום וערב טוב.
ידענו אש, ידענו רעם, ואהבה בת 20. ברחנו זה מזו לא פעם, אבל היינו חוזרים. וחדר זה אותו שומר, זיכרון ימים יפים יותר, עקבות צופה אשר ברחה לה. כאן שום דבר אינו דומה לאשר עבר, לאשר חומק, לאשר הולך איתנו הלאה. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד ליבו לילי, אוהב אותך, אוהב עדיין. אני מכיר את כישופייך, את
להרים את הסודות. צריך תמיד לפקוח עין, להישמר ממלכודות. ובלילות הכי קרים היו ודאי גם אחרים שאת גופך הסיבי ונחה, הן אחרי ככלות הכל.